טוב. התורה הזאת היא באמת תורה... תורה מופלאה. קצת הסתפקתי אם היא שייכת לזמן שלנו. יש שייכות. שמה שלנו הכוונה שלושת השבועות. היא נאמרה באמת בקיץ. תף קוף סמך וו. זאת אומרת, שהתורה שלמדנו מקודם על הנשמה שכל מפרשי התורה לוקחים ממנה זה ראש שנה תף קוף סמך. תורה שלמדנו עוד לפני כן על לשון הקודש, לשון תרגום ולשון אקום זה משבועות, נדמה לי תף קוף סמך וו. כלומר, בעצם השנה הזאת. והתורה הזאת אם היא משנת תו קוף סמך וב. ואולי באמת נקרא קצת וקצת נוסיף מה, מה המיוחד גם ברקע שלה, המיוחד שלה. אתה אומר במילים שלי שמי שרוצה להרגיש את הטעם קצת של המשיח, לפחות דרך העיניים ודרך הבית מדרש של רבי נחמן, אז... אפשר אולי בתורה הזאת להרגיש את זה. ואמר בועז אל רות, הלא שמעת ביתי, אל תלכי ללקוט בשדה אחר, וגם לא תעבור עם מזה. עינייך בשדה אשר יקצורון, והלכת אחריהן, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגך. וצמית והלכתי לכלים, ושתית מאשר ישבון הנערים. דע, כי יש שדה, ושם גדלים, אילנות ועשבים יפים ונעים מאוד. וגודל יקר יפי השדה וגדוליו אי אפשר לספר. אשרי העין ראתה זאת. ואילנות ועשבים הם מכינת נשמות קדושות הגדלים שם. יש כמה וכמה נשמות ערומות, ככה לשון בספר, שהם נעים ונדים מחוץ לשדה וממתינים ומצפים על תיקון. שיוכלו לשוב ולהיכנס אל מקומם. וגם אפילו נשמה גדולה שבה תלויים כמה נשמות, לפעמים כשהיא יוצאת לחוץ, קשה לה לחזור לשם. והם כולם מבקשים ומצפים על בעל השדה, שיוכל להתעסק בצורך תיקונם. ויש נשמה שתיקונה על ידי מיטה של אחד, או על ידי מצווה ועבודה של אחד. ומי שרוצה לחגור מותנה ולהכניס עצמו להיות הוא בעל השדה, צריך להיות איש עמוד ותקיף וגיבור חיל וחכם וצדיק גדול מאוד. כי צריך להיות אדם גדול ומופלג במעלה מאוד. ויש אחד שלא יכול לגמור העניין כי אם עם מיטתו. ואפילו לזה צריך להיות גדול מאוד, כי יש כמה וכמה גדולים שאפילו עם מיטתם לא יועיל. רק אם יש אדם גדול ומופלג במעלה מאוד מאוד, יכול לגמור מה שצריך בחיים חיותו. כי הרבה היסטורים ודברים קשים עוברים עליו, אך על ידי גדולתו, ומעלתו עובר על כולם, ועושה פעולות השדה כמו שצריך. כשזוכה לתקן הנשמות על הנכניסם, אזי טוב ויפה מאוד להתפלל, כי אזי התפילה על תיקונה. וזה הבעל השדה, הוא משגיח ומשתדל תמיד להשקות העילנות ולגדלם, ובשאר תיקוני השדה, ולהרחיק העילנות ומזה הרחקה הראוי שלו יכחיש אחד את חברו. כי לפעמים צריך להראות למקורב גדול הרחקה גדולה, כדי שלא יכחיש את חברו. אז יש שדה, ובשדה יש אילנות ועשבים, שדה יפה מאוד, ויש בעל השדה. שבעל השדה, בעל השדה מטפל בכל הצמחים שגודלים בשדה, כל האילנות בכל העשבים. ולפעמים יש אילנות או עשבים שיצאו מחוץ לשדה, ובעל השדה מחזיר אותם פנימה, ומתעסק איתם בתיקון שלהם, בגידול שלהם. וגם הוא צריך לדעת לעשות רווח ביניהם, לדעת לתת לכל אחד את המקום שלו, תפקיד חשוב מאוד. כאשר כל זה משל על הנשמות, שכל הגידולים של השדה זה הנשמות, נשמות של עם ישראל, נשמות של דור אחד, נשמות אולי גם של דורות אחרים. קצת משמע שחלק מהתיקונים פה זה אולי הנשמות שכבר... שהשם בעולם הזה, אבל חלק מהביטויים זה נראה שמדובר על נשמות שהן כבר לא בעולם הזה. כמו הביטוי, ויש כמה וכמה נשמות תרומות שהן נעים ונדים מחוץ השדה, ומתינים ומצפים על תיקון, שיוכלו לשוב ולהיכנס למקומה. כלומר, זה נשמע שזה בעולם של נשמות. והתיקון של כל הנשמות, ההשבה של כל הנשמות אל המקום שלהם, זה התפקיד של בעל השדה, וזה התפקיד של זה בעצם הגאולה. כי כאשר כל נשמה ונשמה תגיע למקומה, תגיע לתיקון שלה, אז בעצם ישלם התיקון בכלל. ישלם התיקון הכללי. יש פסקה של הרב, שאומר, נאורות ישראל, שאי אפשר להביא גאולה, לתקן את כללות האומה, עד שיתוקנו הנשמות הפרטיות. אז זה אולי מתחבר גם לנקודה הזאת שהגאולה, למרות שהגאולה היא תיקון העם, תיקון העולם, אבל היא נגלה בפועל דרך התיקון של כל הנשמות היחידיות. כאשר בעצם כשיש מישהו שהוא מסוגל לתקן את כל הנשמות, אז זה בעצם המפתח שאם יש אותו בעולם, אם יש כוח כזה בעולם, אם יש נשמה כזאת בעולם, אז בעצם יש גואל, יש משיח. אבל נזכיר עכשיו, נחזור שהתורה הזאת נכתבה, נאמרה בעצם, תף קופסה מרבב, כמו שאמרנו, וזה היה בשנה ששלמה אפרים, בנו של רב נחמן, נפטר. הצדיק, אפילו הקדוש, שלמה אפרים, נפטר בשנה הזאת, שרב נחמן בעצם חלם וטיפה ושאף שהוא יהיה בעל השדה, שהוא יהיה הבן הזה, שהוא יהיה הגואל בעצם. היו על זה כמה דיבורים וכמה רמיזות, ומכיוון שהסתלק, אז כתוב פה את המשפט הזה, ויש אחד שאינו יכול לגמור העניין כי אם ממיתתו. זה אולי רמז למציאות הזאת של הבן הזה, שאולי גם בסוף היא קצת שייכת גם לרב נחמן בעצמו, שנפטר גם צעיר. להזכיר מתי נפטר אותו בן, חלק יודעים, בגיל שנה וחצי. התינוק, הקדוש שלמה אפרים, זכר צדיק לברכה, בגיל שנה וחצי. היה לרב נחמן צער מאוד גדול, התורה הזאת היא ככה מתוך המקום הזה, היא נאמרה. אפשר לשים לב שהשם גם שלמה אפרים, זה שלמה מלך בית דוד, אפרים זה שבט יוסף, אבל רב נחמן היה לו ממש, זה רק להגיד עד אחד הדברים מגיעים, כי תמיד יש את הציפייה שהגאולה תבוא בקרוב, אבל היה לו גם מין חלום ממשי לעסוק בגאולה. הייתה לו הרגשה עמוקה שאת הכוחות האלה של להביא גאולה לעולם ממש, יש פה בבית המדרש, בבית, ושבעצם הדור הבא יכול אפילו להיות זה שבפועל מוציא את זה לפועל, והדבר נדחה לעת קץ, כמו שאומרים. אבל, כשמספרים, יצא עכשיו ספר מגילת הסתרים, להיות היהודי יקר, עוסק במחקר, אבל תוך יראת שמיים, זה מין שיחה כזאת שנאמרה על ידי רב נחמן, נאמרה לשניים מתלמידיו בסך הכל, רבי נתן ורבי נפתלי, והשביע אותם שלא יספרו את זה לאף אחד. בשלב מסוים זה נרשם, וזה עבר מדור לדור במשך כמה דורות. ממש עד לפני שנים ספורות, זה היה סוד שידעו תורה כמה יחידים בברסלב. מה כתוב שם? מגילת הסתרים, ושם הוא כותב איך תבוא הגאולה. בקיצור ובראשי תיבות. והוא, צבי מרק, הצליח להשיג את העתק של המגילה הזאת, וישב לפענח אותה עם אחד מגדולי ברסלב. יש אומרים שזה הרב ברלנד, זה שמועה, כשאני דיברתי איתו עם צבי בעצמו, הוא לא אמר לי מי, זה חלק מהנאמנות. כאילו, מישהו מזקני ברסלב נתנו בכלל את העתק. מישהו אחר גם הסכים לעבוד איתו ביחד ולפענח במשך הרבה זמן, הרבה שעות. הצליח באמת להוציא א' פי הנוח של המגילה, וגם קצת רקע והסברות. ואחרי הדברים המרגשים שקראו לי בספר הזה, קשור לביטויים שהשתמשתי בהם קודם, שככה מתאר את כל ההיסטוריה וכל זה, והוא אמנם, יש לו עוד ספרים, אז בספרים אחרים הוא קצת יותר חוקר, אבל הוא חוקר שמאוד, זה לימוד תורה בשבילו, זה לא בן אדם שמתוך ניקור. ופה הוא הכי נשמע בפנים בספר הזה, אבל כשהוא מדבר על התינוק שלמה אפרים, אז יש איזה שלב שהוא כאילו פתאום אומר את הביטוי הזה, הקדוש, זכר צדיק לברכה, ואני מבין שהוא לא אומר את זה כציטוט, שהוא אומר את זה כאמירה שלו. זה אולי הרגע הכי, פשוט התרגשתי פתאום, פתאום קלטתי עד כמה. אז עכשיו זה, בעצם הרעיון הזה של המשיח, והרעיון הזה של האפשרות אפילו להביא את המשיח, דרך התורה הזאת, דרך עבודת השם הזאת, זה גם מסביר הרבה מאוד דברים נוספים, יצא רב נחמן, יש הרי כל מיני קטעים שצונזרו בכתבי ברסלב. אז חלק מהם קשורים לעניין הזה. הרי אתם יודעים שבצל ברסלב לפעמים כתוב וכו'. לפעמים וכו' לא הכוונה שיש משהו, כמו אדם שאומר, כי יש עשיר גדול כזה וכו'. הכוונה, תדמיין הלאה מה היה לו ומה זה. לא שיש פה איזה משפט שאני מסתיר. אבל לפעמים יש וכו' ש... ודווקא בהוצאות החודשות של חיי מוהר"ן, למשל, אז הוציאו חלק מהדברים שהיו מוסתרים. הוא בעצמו, צבי מרק, פרסם עוד כמה דברים שהיו מוסתרים, חוץ מהמגילת הסתרים. יש מעשה מלחם, מעשה משריון, וכל אחד הוא כתב דרוש שלם של פירוש על המעשה הזה. בכל המקומות כאלה, כאילו זה אולי שיח חריפות של איזה תפקיד מיוחד ומשמעותי לרב נחמן יש בעולם, במובן של האפשרות להביא את הגאולה, כלומר, לא רק במובן של, אומר, דיבור על הכוח הסגולי, אלא אפילו משהו בתורה, בחידוש הרוחני המיוחד שלו, שהוא זה שמסוגל להביא את הגאולה לעולם. זה מה שנרמז פה בתורה הזאת. נשלים את הסיפור. צבי מרק נפגש בזמנו עם הרב קנינג. שמעתם על הרב קנינג מצפת? שהוא באמת, כל מי שרק לראות את הפנים שלו, את האצילות, את החן שלו, אפשר קצת להרגיש את ה... הוא גם יש לו קבלה רצופה. רבי דליה קנינג היה מוותיקי ברסלב בדור הקודם, היה גם מקושר לרב זצ"ל, והוא קיבל מרבי אברהם ורבי נחמן, הוא קיבל מרבי נחמן מצ'רין, והוא קיבל מרבי נתן, ורבי נתן מרבי נחמן, כלומר יש לו ממש מסורת. לצופה וכתור, נפגשו, ודיבר איתו, אמר לו, תראה, אנחנו לא מחזיקים ממחקרים, ואפילו לא מחזיקים ממחקרים של ברסלב, אבל הספר הזה על המגילת הסתרים, אומר, מותר לקרוא אותו, כי הוא נכתב מתוך יראת שמיים. וזה, אני חושב שזו מחמאה גדולה, שיצא מפי קדוש. מה? מה זה? מה פתאום, מאיפה הרשות לפרסם? הוא באמת מספר שאחד מגדולי ברסלב, אלה שהוא דיבר איתם, אז הם אמרו שיש להם הרגשה שזה שזה הגיע אליו, זה סימן מן השמיים שהגיע הזמן שזה יתפרסם. לא, שמעתי פה קולות של מחאה. לא, נראה לי שאני גם חושב ככה. מי נתן לו את זה? נכון, האם זה סימן מן השמיים, או שזה פשוט החלטה של איזה יהודי יקר דווקא, יהודי חשוב, כי מי שהיה לו את זה, זה לא היו רבים. כן, בסדר, השגחה מתגלה דרך הבחירה. איזה סיפור שהייתי בסעודת פורים אצל רב צבי. אז רב צבי אמר שלא מזמן יצאו כתבים חדשים של הרב. באותה סעודה, כל הסעודה הוא דרש על איזה פסקה שם. אמר, זה לא מקרה וזה לא בחינם שיצאו עכשיו כתבים חדשים של הרב, כי כל מה שקרה עם הרב זה לא במקרה. מישהו שהוא אדם כזה גדול ושכל עם ישראל תלוי בו וכו', אז כל מה שמתרחש איתו, כולל אפילו ספרים שיצאו, זה לא במקרה. ופסקה הזאת כאילו מגלה לנו, מכניסה אותנו לחדר הפנימי של הרב, והעריך בזה. עכשיו, איך הכתבים האלה יצאו לו במקרה? בגלל שחבר'ה מרמת גן החליטו שזה לא בסדר להסתיר, והוציאו. אז אנחנו עמדנו מולו וחייכנו. כאילו, לא במקרה, ואנחנו זכינו. אז אמר זה... אז אמר זה היה ככה נזיפה כזאת. זה לא כמו שאתם חושבים. אתם חושבים שאתם יודעים, אתם לא מבינים שום דבר. אחר כך, אפילו עוד איזה משפט על זה, אבל... אני יודע מה הוא התכוון, היה לי כמה מחשבות מה הוא התכוון באמירה הזאת, אבל זה קשור לזה, שכאילו, יש בחינה שזה מהקדוש ברוך הוא. יכול להיות שמי שחושב שהוא עכשיו בתפקיד של הנציג של הקדוש ברוך הוא על האדמות, אז הוא טועה. כי אתה, יכול להיות שאתה לא יודע מה, אולי אתה ראוי לזה, אולי אתה מתגלגל על ידך, אולי אתה... אבל זה לא קשור. חוץ מזה, יש השגחה. אז אפשר להגיד גם ככה, איזה מישהו החליט. אבל חוץ מזה, זה השגחה שזה התגלה. אבל אני מודה, זה אני מפרש אותו ככה. אני נוטה לומר שהמישהו שהחליט זה לפעמים מישהו שהוא קשוב להכרח, לצורך במציאות. לפעמים אולי הוא לא... זה כמו, נגיד, כמו שפעמים יש דברים שזקני הדור לא עושים, אז באים הצעירים ועושים, לא בגלל שהם רואים לזה באמת. היה רואי שהמנהיגים יעשו את זה. אבל כיוון שיש איזה חלל, ומשום מה, אין מישהו אחר שמלא את זה, אז יש פרצה כזאת, באופן מסוים, שהיא מדאבת מצד חיצוניותה, ומשמחת מצד פנימיותה. מכירים? פסקה של הרב באופילי תואר, שהגיעו אותה כמובן, אבל מצערת מצד חיצוניותה, ומשמחת מצד פנימיותה, משהו כזה. אז כאילו, לפעמים יש מישהו שהוא קשוב, והוא מרגיש שאין ברירה, צריך לעשות את זה. אז מה, קצת משווה את שני הפרסומים, ויש אולי גם דמיון באמת. שלכאורה הגיע הזמן, ואנשים... זה קצת אומץ, הוא אמר לי, הוא גם את מרק אמר. מרק אמר הרגשה שהייתה... לא אני בעצמי עסקתי בהוצאה, אבל אני אגיד שמי ש... זה קצת שותפות מסוימת, עידוד וחיזוק. אפשר לומר שלא ישנו לילות בגלל זה. זה לא פשוט. תלים של הרב, להוציא אותם וזה, מה... אם אחד שיש גדולים שאומרים שצריך לחכות וצריך לסדר וזה, אבל הייתה הרגשה עמוקה שכן. זה שייך לעם ישראל. יבואו גדולי ישראל, כל מי ש... כל אחד לפי עניינו, וילמד ויבאר מה הרב התכוון, ואיזה פסקה צריך לקחת כפסקה מרכזית, ואיזה פסקה היא רק נותנת נקודה מסוימת וכו'. אבל בעצם זה שזה צריך להיות ברשות הציבור, הייתה לנו הרגשה עמוקה שזה נכון. ואני אמנם לא עשיתי מעשה, אבל יש כאלה שגם העיזו. עשו די קדושה, ככה נראה לי, ועשו מעשה. ולכן עם ישראל זכה, ואחר כך באמת, מכוח ההשגחה, כמו שנאמר. אז גם אני חושב בדברים של רב נחמן. וכאילו, הגיע הזמן שזה יצא, וכאילו מבפנים זה כאילו לא פשוט, כי מי האיז, אז צריך מישהו קצת, טיפה, עזות לקדושה כזאת, כן. יש לו איזו סקרנות חזקה, וגם באמת זה שייך לעם ישראל, יש בו איזה טיינה כזאת. אומרים שאצל הליטאים הם דברים כאלה, היו גניבות. איזה רב חיים, שבעצם לא רצו לפרסם, רב חיים סטנצל, אני חושב. בא מישהו בפרסם. רב חיים שייך למשפחה, שייך לעם ישראל. אז אמרו על זה לא יבוזו לגנב. שמישהו שגונב על דברי תורה, מבינים אותו. אז בזמנו סיפרתי לרב גולדברג, זה המלחם מגולדברג, את הסיפור הזה קצת. אחד השלבים של הסיפור, זה אומר את הביטוי הזה, לא יבוזו לגנב. הזכרתי, נספר שהוציא לאור, אז הולך לבית דין בבני ברק, כי היורשים לא רצו לקבל את הכסף, אני מדבר על כתבי הרב, לא רצו לקבל את הכסף. כי בכלל לא התנגדו להוצאה. אז הולך לבית דין של הרב קרדליץ, והפקיד את הכסף שם, ואמר, חוץ מכיסוי הוצאות, אני רוצה שזה יישאר בפיקדון, וכשהם התפשרו איתי, אז הם ייקחו כמה שמגיע להם כיורשים, ואולי ייתנו לו גם, בכל אופן הוא עבד, מגיע לו גם איזה שכר עבודה. של הרב. הראיה. או של רבינו, של הרב. אז סיפר שהדיינים שם א' התפעלו מהישרות. אמרו, לא מכירים דבר כזה שבן אדם כבר עשה את הכל, כבר כל הכסף נמצא אצלו, והוא בכזה ישרות משאיר את הכל והם לא רוצים לקבל גם, מבחינתם, כאילו ויתרו על זה בינתיים. מתעקש להשאיר את זה בפיקדון עד שזה. באמת אחר כך לאט לאט הגיעו לפשרה. זה היה פשוט קידוש השם. אמרו, מי זה היה היהודי? אחרי זה. ואחרי זה, אחד מהדיינים קרא גם את כתבי הערבים כבר, כי הוא גם נתן להם מין מודעה כזאת, שאני הוצאתי את הכתבים האלה והאלה, והוצאתי את זה לא בגלל שאני רוצה להרוויח כסף, אלא בגלל שאני חושב שצריך שילמדו בהם, וברגע שהיורשים ירצו, אז כל הרווחים יתחלקו איתי ואיתם כמו שראוי לחלק. אז אחד מהדיינים מיין בכתבים, אז אמר, איזה רוח הקודש, איזה רוח הקודש. כאילו, פתאום ככה, בלי כל המחיצות והדיבורים מסביב, איזה מפגש כזה.
אז מה הוא אומר, על
הרצאה או על הכתובים? לא, לא, מה שכתוב בפנים. גם זה היה, היה איזה שמועה בהתחלה, היה הגאות בסוף. אז אמרו בהר המור שאת הגאות כתב רב צבי. היה מן שמועה כזאת. זה לא היה נכון. אבל זה היה נכון, זה היה קצת דומה. זה היה מחמאה בשביל המוציא לאור, כן, שרו ש... טוב. מי שרוצה לחקור מותניו, אני חוזר מאמצע הפסקה, להכניס עצמו להיות הוא בעל השדה, צריך להיות איש עמוד ותקיף וגיבור חיל וחכם וצדיק גדול מאוד. כי צריך להיות אדם גדול ומופלג במעלה מאוד, ויש אחד שאינו יכול לגמור העניין כי אם מיטתו. אפילו לזה צריך להיות גדול מאוד, כי יש כמה וכמה גדולים, שאפילו מיטתם לא יועיל. רק אם יש אדם גדול ומופלג במעלה מאוד מאוד, יכול לגמור מה שצריך בחיים חיותו. כי הרבה יסורים ודברים קשים עוברים עליו, אך על ידי גדולתו ומעלתו עובר על כולם, ועושה פעולות השדה כמו שצריך. וכשזוכה לתקי הנשמות ולהכניסם, אזי טוב ויפה מאוד להתפלל. וזה התפילה על תיקונה. וזה הבא לשדה ומשגיח ומשתדל תמיד להשקות עיינות ולגדלם. ובשאר תיקוני השדה, ולהרחיק העילנות זה מזה הרחקה הראוי, שלהכחיש אחד את חברו. כי לפעמים צריך להראות למקורב גדול הרחקה גדולה כדי שלא יכחיש את חברו. כן, המשפט האחרון. הרבה פעמים דווקא כדי לקרב רחוקים, במידה מסוימת צריך קצת לרחק את הקרובים, כדי לפנות מקום. לפעמים זה גם במובן הפשוט, של הזמן. אבל לפעמים זה לא רק במובן של הזמן, אלא גם במובן של המקום הרוחני. סיפרתי בשבת שהיינו פה, שרב נחמן בסוף ימיו בעצמו, שהיה באומן, אז היה לו מין חברות כזאת. כן, קירוב כזה, חברות כזאת עם כמה מסכילים כאלה שהיו באומן. ושחסידים שלו התפלו על זה מאוד. ואמר להם, כאילו, תעזבו, כאילו, אל תפריעו לי, מה שהביטויים. והם ככה עוד יותר תמו, ואולי המשפט הזה קצת אולי יכול לפייס אותם, שהוא כאילו אומר, לא כל, לא, 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 לא כל מוח הסביל דק, כמו שאומרים, לא כל אחד יכול להכיל גם את הצדקות והקדושה, במובן הפשוט של התבודדות, של תיקון הברית, של שיחה בינו לבין קונו, של וידוי דברים וכו', כל מה שרב נחמן הדגיש ולימד. ויחד עם זה, איזשהו דיבור כזה נינוח וכזה קרוב עם אנשים שהם ממש כופרים. כן, זה לא... אז כדי לתת להם מקום, באיזשהו מקום אתה צריך קצת, כאילו רב נחמן היה צריך קצת לא רק להגיד, טוב, עכשיו אני לא יכול, יש לי שעה תפוסה. אלא כאילו להגיד, עכשיו אני אתנהג בהתנהגות שאתם לא מסתדרים איתה, שאפילו מקוממת אתכם. ואז יש לכם שאלות על זה, אז הוא נזף בהם, כאילו... זה אולי קצת מה שכתוב כאן. שאני צריך להראות למקורב גדול הרחקה גדולה, כדי שלא יכחיש את חברו. כי לפעמים דרך העיניים של המקורב, אז השני אין לו מקום. לפעמים הוא אומר את זה, לפעמים אפילו בלי לומר. בעצם הנוכחות שלו הוא אומר את זה. אבל צריך כאילו קצת טיפה לשים אותו במקומו, כדי לתת את המקום לזה שהוא רחוק. לגלות את הנקודה הטובה שיש בו. וזה זה, זה עמדה של מנהיג, כן? של בעל השדה. שהוא לא רק עץ אחד, הוא דואג לשדה כולו. רק אני אומר, זה חשוב לומר, האמירה הזאת היא כמובן שמלמדת את המקורבים שלא ייפול רוחם, שזה לא הרחקה אמיתית. אני לא חושב, הוא טוב, הוא כבר לא אוהב אותנו, הוא אוהב אותנו. אבל זה הצורך של הנתינת פינוי מקום. וידע שכשהנשמות עושים פירות, שעושים רצונו של מקום, אזי מאירים עיני בעל השדה. יכולים להיות צופים ורואים במקום שצריך. וזה בחינת שדה צופים. זוכה לראות, זוכה לרוח הקודש, לנבואה, לגילוי שכינה. אבל כשאין עושים רצונו יתברך חס ושלום, אזי נתחשכים עיניו חס ושלום. וזה בחינת שדה בוכים. כי בכי הוא קלקול הריאות, כמו שכתוב, ושבו יביא מחר הגשם. נחשיר לנו רבותינו, זיכרונה לברכה, זה הריאות שהולך אחר הבכי. וכשעיניו מירות וצופות בבחינות שדה צופים הנ"ל, אז הוא יכול להסתכל בכל אחד ואחד ולהביאו על התכלית. אנו שיכול להסתכל בדיבור של כל אחד עם מנוע על תיקונו בשלמות. מחמת שרחוק מהתכלית עדיין, אז הוא מביאו על התכלית ואז דיבור כעוגן בשלמות. אז פה רואים שזה לשני הכיוונים. כמו שבעל השדה הוא מטפל בכל האילנות, אבל גם הוא מקבל מהם כוח, מכל הנשמות. כשהם מתנהגים כראוי, כל אחד לפי מה שהוא יכול, אז הוא זוכה שיהיו לו עיניים שצופות ורואות בבחינת שדה צופים. חבר את זה לתורה הקודמת שלמדנו, שהצדיק הגדול, כשהוא בא לעורר מחדש את ההשפעה, שהוא בבחינת ודיברתם אל הסלע, שבא להוציא מים חדשים מהמעיין, אז הוא צריך לקשר את עצמו עם הקהל, ונברתם אל הסלע נהנהם ונתן ממיו, ועל ידי הזכות של הקהל, אז הוא זוכה לגילוי חדש, הוא זוכה להשראה ולחידושי תורה אמיתיים, וזה תלוי אפילו כפי מספר המשתתפים, וכפי הזכות שלהם, כך הוא זוכה יותר. אז זה גם פה, בעל השדה, הוא גם תלוי בהם. הדור תלוי בצדיק, והצדיק תלוי בדור. וזה באמת אותו אחד. אותו נשמה שכתוב עליו שם, שכשהוא מאיר, אז כל מפרשי התורה מקבלים ביאורים על ידו, זה בעל השדה שפה. והבכי הזה שהוא מזכיר פה, זה מתקשר שוב לכל המאורע שתיארנו, שאם הייתה מצב של בכי, שהסתלקות כזאת שהייתה שם, גם כפשוטו, שכנה איזה צער גדול גם במובן הפשוט, אבל גם במובן כל המשמעות הרוחנית, אין עיני בעל השדה מהירים כמו שיכולים להעיר. אמרנו אמרנו אז קצת שמרים שם אולי מבטאת את נקודת הטבעיות של התורה. ויש את זה מבחינת אותי כמו אמא של משה ואהרון. ודאי כמו אמא של משה, הרי כתוב שזכרנו את זה שבזכות הנולד. אז, אבל מי שאחר כך ממשיך את הכוח הזה מחדש לעולם, זה באמת משה. בצורה שלמה, בצורה פחות שלמה כשזה היה, אבל כאילו... דיברנו על זה, כאילו גם מרים כשהייתה, אפשר להגיד שהיא מפני עצמה, וגם מבטאת בחינה במשה. עכשיו עוד דבר שמתקשר לעוד תורה שלמדנו, כשעיניו מירות וצופות בבחינות שדה צופים, אז זה יכול להסתכל בכל אחד ואחד להביאו אל התכלית. אז ראינו, זה היה בתחילת התורה יוטט, שאנשים שואלים למה צריך דווקא לראות את ללכת לראות את הצדיק, למה זה יותר טוב מלמוד בספר. אז אומר שאדם, כשהוא רואה את הצדיק, אז הוא רואה את פניו כמו במראה. כאילו דרך האור של הצדיק, הוא רואה את המקום שלו. הוא רואה בדיוק מה מאיר בו, והוא רואה את כל החסרונות שלו, הוא רואה איך פניו משוקע בחושך. איך הלשון שם. ובהמשך התורה שם הוא אומר, שכל אחד צריך לזכך את עצמו, שהוא יהיה לו פנים כאלה, שמי שמסתכל בפנים שלו, רואה פנים בפנים, רואה את הפנים של המתבונן, רואה את הפנים של עצמו, דרך הפנים שלך, כפי מה שאדם זיכך את עצמו, אז ככה זה יותר מתגלה. זה כמעט מה שכתוב כאן, שיכול להסתכל בכל אחד ואחד להביאו אל התכלית. מה? פנים של הצדיק. זה כמו לעמוד מול אור. מול אור שמתגלה גם בלבוש שלנו. מה? מגיע זה לא דווקא, זה מהחבר שלך. כן, באיזה מידה? בשלמות, לא, מה שכתוב שם בשלמות זה צדיק. אבל אני חושב שגם חבר באיזה מידה יש את זה. באמת, הרבה פעמים אדם אחד בשביל השני הוא מראה טובה. אדם לא רואה חובה לעצמו. דרך עיניים של מישהו אחר הוא רואה. אבל דרך צדיק זה כמו זרקור. כשזרקור מאיר עליי, אז אני רואה בדיוק את הצל, איפה אני חוסם תור ואיפה אני לא חוסם. ממש. זה היה... היינו שיכול להסתכל בדיבור של כל אחד אם אינו על תיקונו בשלמות מלחמת שרחוק מהתכלית עדיין. אז היום הביאו אל התכלית ועד הדיבור כהוגן בשלמות. אז התפקיד שלו, אני יותר מפרד מה זה לתקן את הנשמות, לתקן את הדיבורים של כל אחד. אתה אומר, זה שני מובנים, אולי א' שהדיבור הוא באמת ביטוי הכי עמוק של הנשמה, אבל יותר מזה אולי שהדיבורים הם, כאילו יש פה עניין שהדיבורים של כל אחד לא ילכו לאיבוד. זה לא דברים על הצדיק פה, זה על כולם. והצדיקית של הצדיק זה לתקן את הדיבורים של כולם, שאף דיבור לא ילך לאיבוד. אה, יפה, שזה הדיבור. נכון. נכון. נכון, נכון. באמת שתיקון הדיבור הוא תיקון יסודי מאוד. כי כל דיבור ודיבור, הנה, הוא עולם מלא. וכשאדם עומד להתפלל, הוא מדבר דיבורי התפילה, הנה, תפילה על תיקונה, אזי הוא מלקט ציצים ופרחים משושנים נעים. כאדם הולך בשדה ומלקט שושנים ופרחים נעים אחת לאחת, ואת עושה אגודה אחת. פה אני אעיר, אתם שמים לב ש... הוא כאילו, מקודם דיבר על בעל השדה ועל הנשמות והסמים שבשדה. עכשיו הוא ידבר באריכות על אדם מסוים שמתפלל, ועל היחס של המילים בתוך התפילה, יחס של טבע לטבע בתוך התפילה, ושוב פעם הוא מדבר באותו משל. מקודם השדה זה היה משל על הנשמות, עכשיו השדה זה משל על תפילה, על הדיבורים של התפילה. כנראה זה לא מנותק. אז אדם שמלקט דיבורים, המתפלל מלקט ציצים ופרחים ושושנים נעים, כאדם הולך בשדה. הוא מלקט שושנים ופרחים נעים אחת לאחת, עד שעושה אגודה אחת. ואחר כך מלקט עוד אחת לאחת, ועושה אגודה אחת אחרת ומחברם יחד. לכן הולך ומלקט ומקבץ כמה וכמה אגודות יפים ונעים. כמו כן הוא הולך בתפילה מאות לאות, עד שמתחברים כמה אותיות ונעשה מהם דיבור. וכן עושה בתיבות שלמות. ואחר כך נתחברים שתי התיבות, ואחר כך הולך ומלקט יותר עד שגומר ברכה אחת. ואחר כך מלקט יותר ויותר והולך מאבות לגבורות, ומגבורות לקדושות וכן הולך לאלן יותר. מי יפאר גודל פאר הליקוטים והקיבוצים שאדם מלקט ומקבץ בדיבורי התפילה. וכשהדיבור יוצא, והדיבור יוצא מהנפש כמו שכתוב, ויהיה אדם לנפש חיה, ותרגומו לרוח למעלה, והדיבור בא ונשמע לאוזניו. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, אשמע לאוזניך מה שאותו מוציא מפיך. אז זה הדיבור מתבקש ומתחנן מהנפש לבל תפרוד ממנו. ותכף כשיוצא אות הראשונה כגון עוד בית מתיבת ברוך, אז היה מבקש ומתחנן מהנפש לבל תפרוד ממנו. כי איך תוכל להתפרד ממני לגודל ההתקשרות והאהבה שיש בינינו. כי אתה רואה את עיקר יופיי וזיווי והדרי ותפארתי. ואיך תוכל לנתק עצמך ממני ולפרוד מאיתי. אין אמת שאתה צריך ללך יותר, כדי ללקט עוד סגולות יקרות וחמודות גדולות, אבל איך תוכל לפרוד ממני ולשכוח אותי? על כל פנים תראה שבכל מקום שתלך ותבוא לשם, לא תשכח אותי ולא תפרד ממני. ומכל שכן כשגומר תיבה אחת, אז היא כל התיבה מבקשת כל ענן, ומלפפת, ומחבקת אותו, ואינה מנחת אותו ללך מאיתה כנה. אם תראו את התיאור, איזה חן ואיזה פאר יש בכל מילה בתפילה, עד שקשה לעזוב אותה. אזכיר שבמגילת הסתרים הזאת שהזכרנו, משהו גם כתוב שם, אז כאילו, איך תבוא הגאולה? זאת אחד הדברים הכי משמעותיים שמופיעים, שהוא אומר שהוא לא ישתמש במלחמה, המשיח, אלא יכבוש את העולם עם, עם החן שיהיה לו. שכאילו, אליו גויים, לא שומע, ירדופו, יבוא, והייתה מנוחתו כבוד, כולם יהיו צמאים למוצא פיו. משהו מהתיאור הזה, זה מה שהם ירגישו כלפי המשיח, כלפי התפילה שלו, אתה רואה מין ציור כזה, לעתיד לבוא, שהמשיח יהיה מי שיהיה, אנחנו מוכנים לקבל שזה יהיה אפילו מבית מדרש אחר. כן. אז הוא יעמוד להתפלל. וזה יהיה אולי נגיד האטרקציה, כמו שאומרים היום, הכי גדולה, לבוא, לראות אותו מתפלל, לא יותר. ועל זה אנשים יכולים לשלם ולהתאמץ על זה, ולא רק ישראל, גם אומות העולם, יכולים לשלם מיטב כספם וזה, כדי פשוט לראות אותו מתפלל. ולהרגיש איך שזה לוקח אותנו למקומות הכי פנימיים, הכי עמוקים, הכי נכונים, הכי מקוריים, חדש עליהם את חיים לטובה. גם אומר שממילא ככה ישיגו את ארץ ישראל, הם ייתנו לו קרקעות, ייתנו לו כסף, ייתנו לו אדמות, והחליף את האדמות שייתנו לו באדמת ארץ ישראל. ככה הוא מתאר את זה. וכולם יקבעו פלטין אצלו. ככה. ומי יודע, מי מסתבר שבמציאות, דרך באמת רב נחמן הלך מאוד על העניין הזה של הצמאון הפנימי המיוחד לקדושה, שזה גם נקודת המרכז שסביבה כל עבודת השם, וסביבה גם סוף סוף גאולת העולם כולו. קצת פחות שם את הדגש על מה שאנחנו אולי מדברים, על ההקמה הממשית של העם, של הארץ, עם אפילו המסגרת, עם הצבא ועם הזה. וכנראה שהבלו הלא סגי, כלומר, צריך גם את הכלים הממשיים, וגם לתת להם את הערך ואת המקום שלהם, ושגם מי שיודע, זה לא תמיד אותה תנועת נפש. כן. למרות שזה יכול להתחבר, אבל זה לא מובן מאליו שזו אותה תנועת נפש. אבל ודאי שייתכן מאוד שדווקא הפתרון, אומרים, מה האלטרנטיבה שלכם? נכון? תמיד שואלים, מה האלטרנטיבה? מה הפתרון שלכם? איך לפתור את הבעיה עם הערבים, עם אומות העולם בכלל? הבעיה עם הערבים זה לא רק עם הערבים, זה עם כל האומות. האומות משסות בנו את הערבים. זה בעצם מה שקורה. הם משתסים בקלות, אבל כאילו, בשמחה. אבל כאילו, יש מי שמשסה, שלא בטוח שהוא לא יותר פושע מהמשתסה. אז איך פותרים את הבעיה הזאת? זו בעיה רצינית. בעיה שלא פשוט להתמודד איתה. ולא יכול להיות שאין עם על כדור הארץ כמעט שמתמודד עם בעיות כאלה. ואומרים אחינו, שמתוך פחד, מתוך הלישות הדעת, אז אומרים, טוב, אז צריך להתחשב, להיוותר וכו'. מה אתם מציעים? תמיד שואלים אותנו. וזה נכון, אני לא מדבר עכשיו במישור ממש המדיני הפוליטי, אבל זה הצעה של רב נחמן. שלבוא עם החן המיוחד שלנו, התורה הראשונה של ליקוטי מוהר"ן, לחבר את החטא והנון, ואז יהיה חן. על ידי החן נתקבל התפילות של עם ישראל, מתעורר החשיבות שלהם בעיני אומות העולם. זה חשוב בתורה א'. מה שכתוב בתורה א', זה מה שאומר שם גם במגילת סתרים, זה מה שגם נרמז פה, לא, פה, פה הוא לא מדבר על החן, הוא רק מציג אותו. מראה אותו מול העיניים. שהוא קצת מתאר לנו את בעל השדה הזה, או את התפילה הזאת. וקצת ימחיש את זה, איך זה למציאות, כי סוף סוף מדובר פה על גאולה. זה סיפור שבתחילת הקשר של ישראל עם ארצות הברית, כלומר, היא לא מיד הייתה המדינה שנתנה את, את התמיכה או את הסוג של שותפות, זה הרי די הדדי. לא בהתחלה זה היה ככה, זה לאט לאט נהיה. אז בהתחלה היו משלחות שהגיעו לפה מאמריקה ורצו לקרב אותם, להראות להם מה שקורה פה וזה, ושיהיה להם חשק כאילו להשקיע פה יותר. אז הגיעה משלחת, לקחו אותם לתל אביב, יראו להם את המסעדות, את הגורדי שחקים יש בתל אביב, בניינים גבוהים, רחובות יחסית, אני לא יודע מה היה כבר את נתיבי איילון, אבל כבישים, מפותחים, בנייני משרדים וזה. אז המשלחת האמריקאית אמרה, זה יש לנו, אפילו קצת יותר מזה, מאמריקה. ואז המשלחת הישראלית הבינה, זה לא ככה זר, אז מה נעשה? אני שייעת להם, תיקחו אותם לדברים שמיוחדים שיש פה, לא לזה. תור להם מתל אביב, זה יש להם בניו יורק. אז הם, בפעם הבאה שהם באו, לקחו אותם לכותל המערבי, לקחו אותם לעיר העתיקה, לקחו אותם בכלל לירושלים. באמת, לא מסתדר עם התקופות, כן, מתי זה היה. אולי עשו להם תצפית מהארציון, תולים מתי זה היה. חזרו נפעמים. אז כאילו, אם עם ישראל ידע להשתמש בחן שלו, כלומר, לא דווקא, חוץ מהבניין של הכוח הפשוט, שזה אולי בית המדרש לא שרב נחמן מדבר, שזה חשוב מאוד, שזה קדושה וערך והכל. אבל נחמן אומר, אבל תוסיף לכוח הזה גם את החן. תכניס גם את כל הקדושה, וגם תופיע אותה בצורה עם הטעם המיוחד שבה. אני זוכרים, לפחות דברים האלה מדי פעם מטרידים, היה הרי עדיין הסיפור של גדר ההפרדה, מה שנקרא גדר הביטחון, שיכול להיות שמוטב שלא הייתה ושהארץ כולה הייתה מחוברת, אבל לפחות כשבנו אותה הייתה נחשבת כאינטרס ישראלי, גם קצת מנע חלק מהטרור, מנע הרבה גניבות, לכן הערבים כועסים, לא כועסים רק על מה שלא יכולים לעבוד, בעיקר שלא יכולים, הרבה מהפרנסה הייתה על ידי גניבות, עכשיו אי אפשר. בקיצור, אם לא יודעים אתם זוכרים, שהגישו מין תביעה לבית דין הבינלאומי בהאג. החיקוי של המשיח, שהוא מורח ודאי, אז הם שם, ישבו שם סינים, הצדיקים, איזה סוריה שם, שם, וקדאפי, לא יודע מי ישב שם. ישבו בדין ושמעו את כל העדויות נגד מדינת ישראל, למה היא בונה גדר. אז פה התלבטו אם ללכת או לא ללכת, החליטו לא ללכת כי זה מכור מראש, ורק עשו מאבק תקשורתי, ובסוף באמת יצא פסק נגדנו, וזה מאוד השפיע. כלומר, בג"ץ די הלך עם הפסק הזה, ככה נראה. הוא לא קיבל אותו לגמרי, אבל בעצם זה היה כאילו, כל הזמן הוא עמד מולו בעצם. טוב. בקיצור, אני עד חשבתי, זה חלומות ילדות שלי קצת, או חלומות ילדיים, שהיה צריך ללכת לשם, לבית המשפט הזה, אבל לא לשלוח את נציגי משרד החוץ שיהיו בריאים. אני הייתי שולח איזה חבלניק שידבר, איזה ברסלבר, מישהו שיודע אנגלית, יש גם כאלה, חבלניקים עדיין שיש. ושידבר על מה שצריך לדבר, מה? כן. מה זה? כן, אפילו היה אפשר להביא אותם מהבית חב"ד ליד, עם השפה ועם הכל, כאילו הייתי מביא נציגים של כל האומה הישראלית בתור עדים, שספרו למה כל אחד יש לו איזה קרוב שבטח נפגע בגלל הפיגועים, וכל אחד יסביר להם מה אנחנו עושים פה, ומה אנחנו, ומה הערבים, וכל זה. עכשיו, זה על השופטים זה לא היה משפיע, כי הם היו פוליטיים, אבל זה היה... קודם כל, אולי זה היה משפיע עלינו. ודעתי, זה היה משפיע גם על אומות העולם. כאילו, לא צריך זלזל ביכולת, אני אומר, זה חלום. משרד החוץ טוען שזה לא ריאלי, אבל משרד החוץ יש לו עוד כמה דברים שצריך ללמוד. זה הוא כנראה עוד לא למד. בעיניי זה יכול, אני משוכנע שזה יכול להשפיע. הרי כל הדורות זה עבד. יכול להיות שסברים למה אז זה עבד והיום פחות, אבל זה עבד. יהודים הצליחו להפוך את הלב של מלאכים. לפעמים מקצה לקצה. על ידי זה שהם כאילו עוררו בהם איזה משהו שהיה פתאום הוציא אותם מהחשבונות הרגילים של פוליטיקה ואינטרסים וזה, פתאום קלטו את המנגינה המיוחדת של עם ישראל, שזה מה שהוא מביא לעולם. אז כאילו, לבוא היום המנגינה הזאת, לא ישמעו, לא בטוח שישמעו, יש גם רשות בעולם. אבל חלק ישמעו, חלק ישפעו מזה. לא נתייאש. נלגלנו. ודע. כן, אז לא, לפניכם. אז יש פה איזה בעיה. כן, יפה מאוד, אבל יש פה איזה בעיה, שאדם מתפלל, והתיבה הראשונה יש בו כל כך חן ויופי ותפארת, שאי אפשר לעזוב אותה. והיא אומרת לבן אדם, אל תעזוב אותי. אבל אני צריך להמשיך להתפלל. אז מה לעשות? הוא אומר, הוא באמת צריך, הוא מוכרח לדבר עוד הרבה דיבורים. וכמה ברכות ועניינים, עד גמר התפילה. על כן הכלל, שצריך לעשות אחד מכל התפילה כולה. בכל דיבור שמדבר, היא נמצא שם כל הדיבורים של התפילה. ומתחילת התפילה עד הסוף יהיה הכל אחד. כן, לקשר את כל התפילה. ואתה נמצא בצמח דוד עבדך מרת הצמיח, הולכת איתך ברכת אבות, הולכת איתך ברכת גבורות, קדושת השם, הדעת, הכל הולך איתך. חשבתי פעם, זו יצאה טובה גם ללימוד. שלומדים למסכת נדרים, אז א', אתה לוקח את ה... אתה נמצא בדף פלוני, אתה לוקח איתך את הדף הראשון והשני והשלישי וכולי, עד לדף שאתה עומד בו. וגם את המסכתות הקודמות, בקרמה, במציע, וכן, כל מה שאדם למד. כאילו, אפשר לדבר עכשיו על עמדה נפשית. יש את העניין הפשוט של חזרות. אבל יש גם איפה האדם נמצא. לפעמים אדם מרגיש, אני לומד עכשיו משהו אחד, אז אני שוכח משהו אחר. נכון, יש אפילו בדיחה כזאת בישיבות. למה לא אומרים הדרן הלך? כל דף עוזר לשכוח את הדף הקודם, איך ישכחו את הדף האחרון, שזה אומרים את האדרן. אבל, כאילו, הבעיה של, של הלומד, הרבה פעמים זה שהוא מרגיש שכשהוא נמצא בסוגיה מסוימת, הוא כבר לא נמצא בסוגיות הקודמות. דעתו הוסחה מהם, ולכן הוא שוכח. אבל אם אדם יש לו הרגשה, כל התורה כולה היא אחד, כל דבריך אחד הם. אז בכל סוגיה של לומד בעצם נמצאים איתי כל הסוגיות, לפחות ביחס הנפשי. ולדעתי זה ממש יכול להשפיע. על רמת הזיכרון, כאילו, כל אחד, לפי כוחו, לפי האפשרות. אבל זה יותר באופן פשוט, צריך איזה רצף בנפש, שהוא גם יכול בסופו של דבר להתגלות כרצף גם בדעת. וככה גם, ככה פה בעבודת התפילה. הדברים לא צב לצב, קו לקו. עם כל היופי והחן של כל טבע וכל ברכה, אבל לא רק להיות בטבע מסוימת, אבל לא בטבע כל הטבעות האחרות, אלא לקשר את הכל באחדות אחת. שהכל יהיה מדובק ומחובר. וכשעומד הדיבור האחרון של התפילה, היא עדיין עומד בטבע הראשונה של התפילה, כדי שעל ידי זה יוכל להתפלל כל התפילה כולה. ואף על פי כן, להתפרד אפילו מאות ראשונה של התפילה. אני אקרא עוד משפט. מדע שבחינה זו היינו בחינת אחד, האחד הזה שלחבר את כל התפילה. תבין, אמרנו שאפשר גם בלימוד, תחשבו שזה יכול להיות בכל דבר. זה יכול להיות בימים, בשנים. כל דבר שאדם עובר, שהוא עובר ממקום למקום או מזמן לזמן, הוא לא חייב להיפרד מכל מה שהיה קודם, אלא לקחת איתו את הכל. כל מה שנצבר, זאת מהכל אחד. ודע שבחינה זו היינו בחינת אחד, זו בחינת התכלית, כמו שכתוב, ביום ההוא יהיה השם אחד, שמו אחד. וביום ההוא היינו התכלית, הוא בחינת כולו טוב, כי אחד הוא כולו טוב. זאת אומרת, זה לא סתם איזשהו פתרון ככה לריב בין הברכות. אגב, יש הרי, זה אולי פירוש לכל האבנים. שאמרו שעליהם הצדיק יניח את יעקב את ראשו, ויש מופיע שהאבנים משלים לתיבות של התפילה, אולי אפילו לאותיות, מופיע בספרים, בחסידות וכו'. אז יכול להיות כאילו כל מילה, הרי באמת שמעו תיקן תפילת ערבית, מכוח זה הלך לישון, פסד וקומר מכוח זה זכה לסולם, מכוח התפילה. אז האבנים זה המילים של התפילה. כל אחד אמרה, עליי יניח הצדיק את ראשו. עשה הקדוש ברוך הוא נס שהכל נהיה אבן אחת. יהיה השם אחד, שמו אחד. אז כאילו דבר גדול מאוד. וכאילו החידוש הוא שהדבר הגדול זה לא רק לחבר דברים שהם סותרים, יש מלחמה בין שני עמים לחבר אותם. אפילו דברים שהם שניהם טובים, אבל שהם יהיו באחדות. זה יודע כמה הרב דיבר על החשיבות לחבר את כל השיטות באמונת ישראל. זאת אומרת, זה יביא גאולה. שעל ידי זה יתחבר עם ישראל. ואם אלה עם ישראל הוא תמתית של העולם, אז זה יתחבר כל העולם. זה לא סתם היה איזה רעיון מתודי או פה, איזה מין פתרון לאיך אתה תהיה, תסתדר ככה עם, עם שתי המשיכות האלה בתפילה. זה הגשמה דרך המסלול המאוד מסוים של התפילה, של הרעיון של השם מלך כל הארץ, בהם הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. טוב, בעזרת השם.